על פניו מתאים ביותר להיות הסיום של תורת כהנים ושל ספר הקדושה, שמתחילתו ועד סופו עוסק כל הזמן בדרישה מישראל ככלל, ואחר כך בהתפרטות מהכהנים ומהלוויים, שקדושים תהיו והתקדישתם והייתם קדושים. וטבעי שהספר יסיים בברכה המובטחת למי שיעמוד בכל הדרישות האלו, וחלילה בשוכחה למי שלא עומד בדרישות הללו. זוהי באמת הפרשה האחרונה, פרשה שמשום מה נקראת תמיד פרשת התוכחה, למרות שהברכות שבה עושות גם הן מקום מרכזי, ולא ניכנס ליחס שבין הברכות לכללות. הפלא שיש בברכה ובכללה, ובעיקר בחלק הברכות והייעודים וההבטחות, הבא דווקא בסיום ספר הקדושה, ובשני דברים: במה שבהן הברכה עוסקת ובמה שבו הברכה לא עוסקת. נחזור אולי לפסוקים הידועים הנמצאים בתחילת הפרשה השנייה בין הפרשות שלנו השבוע: בהרו בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם. ואנחנו כולנו יודעים: אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום מצוות אמור. ואז: ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריות, וישיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. אנחנו מרגישים כל ההבטחות, כל היהודים הם יהודים גשמיים טהורים: גשם, יבול, פרי הארץ. ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. היהודים הגשמיים הולכים ונהיים כלליים יותר, עסוקים בישבתם לבטח הכללי, של הביטחון הכללי של כולם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ואחר כך: הורדפתם את אויביכם. ולא ניכנס לקושי שיש כאן בסדר. קודם כל מופיע כאן השלום, ואחר כך מופיע דווקא: הורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. יש כאן ברור שצריך להבין אותו בסדר הפסוקים: ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. פניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו. עד כאן אפילו לא מילה רוחנית אחת. יהיה הרבה אוכל, לא תהיה חיה רעה, תשבו לבטח, אבל שום ייעוד רוחני של ממש. שום ייעוד רוחני, ודאי לא ייעוד כפי שכל המקשיב הנגשו מעין עולם הבא או הישארות הנפש. אבל גם בתוך העולם הזה אין כאן דבר וחצי דבר מכל אותם הדברים הנפלאים שבהם למשל הרמב״ם חותם את ספריו, שבימים ההם ישבו ויעסקו בתורה וכל הארץ תמלא דעה את השם כמים לים מכסים. זה לא מוזכר, רק בסוף: ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם ואולך אתכם קוממיות. קוממיות, רש"י מסביר מיד על פי חז"ל, בקומה זקופה. תיאור שהוא יפה מאוד לתאר הבטחה יהודים למציאות רגילה, נורמלית. אבל מדוע התיאור הזה הוא סיכומו של תהליך של קדושה? ספר ויקרא, שהוא הספר העמוס ביותר במצוות, ספר המצוות הוא נקרא במדרש ויקרא רבה, 247 מצוות מונה בו הרמב"ם מתוך תרי"ג, רק בויקרא עצמו, כמעט חצי. ספר ויקרא שכל הזמן עוסק בהתקדשותו של הפרט ובהתקדשותו של הכלל ובטומאה ובטהרה. הסיומת של הכל זה שנגיע למצב של ואכלתם ישן שם וישן מפני חדש תוציאו תוציאו ונתתי גשמיכם ועץ השדה ייתן פריו. ההבטחה הזו היא ודאי טובה, אבל היא נראית עדיין איזשהו אמצעי לקראת משהו. סיום של הכל, והולך אתכם קוממיות. כל הפרשנים עסקו בשאלה הזאת בפרשה שלנו, והציבו בכל מיני צורות את השאלה. קוצר מקום, לא הבאתי כאן, אבל למשל, לשונו של בעל העיקרים, ספק אשר לא שרו הראשונים והאחרונים מלספק בו, הוא למה לא נזכר בתורה בכלל הייעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו היהודים הגשמיים. היותר קשה בכל זה הוא, שאחר שלא הזכיר היהודים הרוחניים, שהם עיקר השכר, למה כן הזכיר היהודים הגשמיים שאינם עיקר השכר? בתמצות רב, אלה שתי השאלות שהצבנו עוד לפני שקראנו את הדברים. המון דגש על מה שלנו על פניו נראה הדבר הלא עיקרי, האמצעי לקראת, המצב הפיזי הגדול שהוא אולי אמצעי לקראת מטרה, וכמעט ולא התייחסות בכלל לחלק הערכי, הסופי, הרוחני, שהוא הייעוד הרוחני, הייעוד הנפשי, כפי שקורא לו כאן רבי יוסף אלבוים. השאלה הזאת מציבים אחרים, אברבנאל טוען בפרשה שלנו שהיא השאלה ששואלים עלינו בעלי הדתות האחרות, שייעודיהם משופעים בדברים רוחניים יותר גדולים, וכולם עוסקים בשאלה הזאת, בעיקר כאן בתחילת הפרשה שלנו. אני הייתי רוצה להגיע לשאלה הזאת מתוך דברי הכוזרים שאינם עסוקים ישירות בפרשה שלנו, אבל יש בהם יסוד גדול מאוד. הוא גם רומז בתוך הדברים, אנחנו מיד נראה, הוא רומז ישירות לפסוקים שלנו גם כן, למרות שהוא לא מזכיר אותם מפורשות. ולעניות דעתי, מתוך הדברים שלו, ניתן לעמוד על הברכה הזו, על פרשת בחוקותיי בכלל, כאיזשהו שיא, סיומת, שאולי תברר לנו קצת יותר את כל מושג הקדושה שבתוכו היינו בכל פרשה ופרשה בספר ויקרא. רב יהודה הלוי מביא בתוך הספר את הדיון בין החבר למלך. אחרי שהחבר מדבר עם מלך הכוזרים על הישארות הנפש אחרי המוות, מלך הכוזרים מאוד נהנה מהנושא ומבקש להמשיך לפתח את הנושא של עולם הבא, של הישארות הנפש. הוא מזכיר לו פה ושם, בתורה לא מופיע הדבר הזה מפורשות בשום מקום. ואז הכוזרי עונה ברמיזה את התשובה שהוא מבקש לענות על זה, ואומר שבהחלט יש לנו יהודים שאחרי כלות הנפש קיימים. יסוד אמונתנו הוא שיש עולם נפשות, יש עולם הבא, ואחרי שהעולם הזה קלה, יש עולם אחר והנפש עוברת בו לעולמות אחרים וכו'. ואז שואל אותו הכוזרי כך: והלא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מייעודיכם? מיד נראה שהוא מתכוון כאן לא לעושר פיזי, אלא לעשירים ומשופעים יותר בהבטחות של רוח. אמר החבר: כל אלה זה נכון, אך כל אלה יהודים לאחר המוות. ובחיים אין דבר מהם. ואין גם דבר אשר יורה עליהם. אין שאיפה לעולם הזה, עם כל העולם הזה איות שבו, שהוא כחלק מן השאיפה הרוחנית של האדם. אנחנו לאט לאט מגיעים למה שאנחנו חותרים אליו. אמר הכוזרי, נכון הדבר. עדיין לא ראיתי, עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם, מתאבה להחשתם. אנו נוגע בנקודה פסיכולוגית מאוד מעניינת. אם הייעוד האידיאלי של המאמין הוא אחרי המוות, הרי יש כאן איזושהי סתירה פנימית. טבעו של האדם אינו נוטה למות ולשאוף לעולם שאחרי המוות. ובכל זאת השיא שלו נמצא בעולם שאחרי המוות. כלומר, העולם הזה הוא איננו אלא איזה מין פרוזדור, ובכוונה אני משתמש בביטוי ממסכת אבות שבהמשך ארצה להראות עד כמה הוא נתפס לא נכון. העולם הזה הוא איזה מין פרוזדור שצריך לעבור אותו, אבל הוא לא דבר של שאיפה. האדם הנורמלי אינו שואף מצד שני לצאת ממנו, אינו שואף למות. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאבה להחשתם, להפך. כאילו יכול לדחותם ולאחר בועם לאלף שנים ולהישאר עד אז בכלא החיים. ביטוי מאוד חזק. נכון, זה כלא, אבל כל אחד רוצה להישאר בו. ולהישאר עד אז בכלא החיים עם כל ייסורי העולם הזה ועם העיסבון אשר בו, בכל זאת היה בוחר בכך. כך טוען הכוזרי. אומר לו החבר, אך מה דעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות השמיים? וכאן הזמן קצר, אנחנו לא בתוך ענייני הכוזרי, אבל הכוזרי מתכוון אלינו בהר סיני. עם שזכה וראה את המראות הגדולים, עם שראה על פי אמונתו, על פי מסורתו, את הקולות והלפידים, עם שראה את ההשגות הגדולות שלא יכל לעמוד בהם, שראה את הדברים מתוך הערפל, העם הזה שכן מבין את הרוח, למה הוא האיש היחיד מתוך העם הזה שואף? אמר הכוזרי, זה בלא ספק, הוא כן יתאבה כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו. משהגיע למדרגה כזאת, יחיד, וכנראה ציבור, שהגיע למדרגה כזאת, הוא כבר כן יתאבה שתהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו. שהחלק הנפשי שלו יהיה נפרד כבר מהחושים המקבילים, המוגבלים של הגוף. ותישאר אותה הנפש תמיד נהנית מן הזיו ההוא. איש כזה ודאי מתאבה למות. אמר החבר, וכאן העניין מתחיל, לא כן. חס וחלילה. ייעודנו הם, זה החידוש הגדול של הכוזרי בהתייחסות לשאלה שהצבנו בהתחלה. ייעודנו הם כי נדבק בעניין האלוקי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה. וכי יתחבר העניין האלוקי בנו באותות גדולה. תפקידנו להתחבר אל העניין האלוקי שקיים אצלנו בעולם. אבל כל זה יהיה במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. הפסוק הזה שאת חלקו מצטט כאן הכוזרי הוא הצהרת הכוונות שלפני מעמד הר סיני, ומיד נגיע אליהם. ואני אהיה לכם לאלוהים ואנהיגכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי, ועולים השמיימה, אלו הנביאים, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, לנביא, להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים או במחנות, לשמור עליכם ולהילחם לכם. הנה מלאכי הולך לפניך, ותאריכו ימים על הארץ, לא בתאריכו ימים אחרי מותכם. בתאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת. היא אדמת הקודש. ויהיו הסבה בארץ, כאן הנושא הייחודי לאמונתנו שלנו. השאיפה היא לחיות בארץ מסוימת, ולהאריך ימים על הארץ שבסיועה אנחנו מגיעים לזה. ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. מנהג הטבע זאת אומרת, הטבע בלבד. אבל אצלכם הטבע יהיה כפוף לבעיה אם שמוע תשמעו, אז ונתתי גשמיכם. ואם לא תשמעו, אז ועצר השם וחרף השם וכו'. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארצכם. ושמיכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם. ותגברו במתי מספר על אויביכם. כאן הוא הרי רומז בפירוש לפסוקים שלנו בחוקותיי. ורדפתם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע. כי אם לפי רצוני, אך בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה. כל פרשת הכללה בהמשך בחוקותיי. גם בימים אשר כל העולם כולו כן שרוי בשלווה. אז תדעו, כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבע. וחלק מן התשובה של הכוזרי, שבה הייתי רוצה לפתוח את הדברים. הכוזרי מבקש להעמיד אותנו בעולם אחר לחלוטין מהתפיסה המקובלת. יהודנו שבו עוסקת התורה הוא לא העולם הבא, אלא העולם הזה. הכוזרי רומז לדרכו של הרמב"ן בשאלה מדוע העולם הבא לא כתוב בפירוש. דרכו של הרמב"ן היא שהוא לא כתוב מפני שגם לא כתוב שהנפשות קיימות בפירוש, כי זה פשוט. שהנפש הרוחנית תמשיך לחיות בעולם רוחני. אם יש עונש שנקרא מות יומת, ועונש שנקרא שהנפש תיקרת, משמע שיש נפש שלא נכרתת, אם יש קרת לנפש אחת. אבל לא בזה עיקר העניין, וזה תפל לגמרי אומר את זה. עיקר העניין הוא שיהודנו הוא לא העולם הבא. יהודנו הוא העולם הזה כאן. יהודנו כי נדבק בעניין האלוקי כאן על הארץ הזאת במציאות הזאת. ונגלה את העניין האלוקי ההולך על פי הטבע כאן בארץ הזאת. זהו חידוש עצום. ולהיכנס אליו, צריכים ללכת פה לאט לאט. הכוזרי רומז לפסוקים שנמצאים לפני מתן תורה. שם בפסוקים האלה לפני מתן תורה, פסוקים הנמצאים בצד ימין בסוף העמוד, יש את אותה הצהרת כוונות כמו שקראנו לה מקודם. מה התפקיד שלנו? חודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים יבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. הם באים מרפידים, ומה קרה ברפידים הם זוכרים היטב, שם הייתה מלחמת עמלק, שם רפו ידיהם של ישראל, שם היה רפיון גדול, מורך גדול, מלחמה קשה. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, תהייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. מה? איך? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ועל ההסכמה הזאת של העם לקבל את התפקיד הזה, יאמר הקדוש ברוך הוא אחר כך דרך משה, היום הזה נהיית לעם. תפקידו של עם ישראל בשאיפה שלו היא לא להיות קדושים ולא להיות כהנים, אלא להיות ממלכת כהנים ולהיות גוי קדוש. אלו שני דברים שונים לחלוטין. ממלכה של כהנים פירושו מציאות קיימת ארצית שהייעוד שלה נמצא בארץ, והוא יכול להיות כאן ועכשיו, הוא יכול להופיע בצורה הכי גדולה הנבדלת של הכהונה, וכך גוי קדוש. הקדוש הוא בדרך כלל מופרש, בודד, יחיד, נבדל. הגוי, העם, בדרך כלל מנותק מן הקדוש. האדם המקודש פרוש בדרך כלל מן הגוי. אבל העם הזה עונה עכשיו לשאיפה שהיא הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ותפקידו להיות גוי קדוש. והבירור של הדברים נדמה לי אמור להיות מתוך הפסוקים שבהם פתחנו. הפסוקים שבהם פתחנו מזכירים אותם, מחזירים אותנו לא רק לערב מתן תורה על ההצהרה הזאת של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא לשלב הרבה יותר מוקדם, לשלב של גן עדן. הרבה מאוד הפסוקים עסוקים אגב סביב רמיזות סביב אותו גן העדן. רק מעט מן הדברים המופיעים כאן אפילו בפירוש, ורש"י מבקש מאיתנו לשים אליהם לב. השאיפה הזאת של ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, רש"י מביא כאן דברי חז"ל שעוד ננסה להגיע אליהם בהמשך. עץ השדה ייתן פריו הן אילני סרק, ועתידין לעשות פירות. חז"ל בתורת כהנים הרגישו כאן את אותו עץ פרי עושה פרי, שמצווה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם על העץ לעשות, אבל הארץ במקום לעשות עץ פרי עושה פרי, עושה עץ עושה פרי בלבד. חז"ל שם אומרים שהמגמה הייתה שטעם העץ יהיה כטעם פריו, והתוצאה הייתה שהעץ הוא עץ, הוא גזע, ואחר כך יש פרי. ועכשיו ישנה שאיפה שאילני סרק יתעתדו לעשות פירות. ואולי נגיע לזה בהמשך, אבל עיקר הדברים הוא בשאיפה הסופית. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, לקראת סוף הפסוקים, ואתם תהיו לי לעם. רש"י חש כאן, ולכן הוא מביא את המדרש המובא פה מצד שמאל ברש"י, רש"י חש כאן בדבר המוזר מבחינת הפסוק. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, או את עמוד הענן, מתהלך לפני המחנה. אנחנו מכירים אותנו הולכים אחרי. אנחנו מכירים את האלוקים שאנחנו אמורים להתהלך לפניו. התהלך לפניי והיה תמים. את האלוקים התהלך נוח. אבל מה פירוש להתהלך בתוכנו? מה פירושה של השאיפה הזאת של והתהלכתי בתוככם? ביטוי מאוד מוזר, יחידאי מאוד. רש"י אומר והתהלכתי בתוככם, שוב בשם חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן, כאחד מכם. הוא שוב הולך לאותו גן עדן. הביטוי הוא ביטוי נורא. הוא חש והתהלכתי, זה איזה מין ביטוי חברי כזה. צריך עוד מעט להבין מאיפה הוא לומד את זה. אבל זה לא והתהלכתי, והתהלכתי בתוככם. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. אנחנו לא יכולים שלא להיזכר ברוח האלוקים ובהשם המתהלך לרוח היום, לרוח הגן, והאדם שומע את הכל. ולפני כן האדם ששמע את הכל היה יכול להתהלך עם האלוהים, אבל עכשיו האלוקים לא יכול להתהלך איתו, כי הוא מתחבא בתוך העת. ואז האלוקים שאל אותו את אותה שאלת אייכה. נגיע לזה מיד. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. ולא תהיו מזדעזעים. כאן כנראה נמצאת הנקודה. הסוף יהיה והולך אתכם קוממיות. קומה זקופה. אבל כנראה לא רק קומה זקופה, כפי שאנחנו מבינים בדרך כלל במובן האנושי, חיתוני, שטחי של הקומה זקופה כלפי הגוי, קומה זקופה כלפי מישהו אחר, אלא תהיו בקומה זקופה גם ממני לא תהיו מזדעזעים. אבל במובן החיובי, יכול לא תראו ממני בכלל, יכול שהקומה הזקופה, יכול שהטיול שלי עמכם בגן עדן כאחד מכם יגרום שלא תהיה כבר יראה בכלל ממני, יכול שהפריצה הזאת של כל דיסטנס, של אותו טיול שעוד רגע ננסה להבין אותו בגן עדן, תמנע בכלל את האפשרות שתראו ממני? תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. היום הזה נהיית לעם. אני אתהלך עמכם בגן עדן כאחד מכם, ותגיע מציאות של קשר נורמלי בין בני האדם והאלוקים. תראו ממני, אבל לא תזדעזעו ממני. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, אבל אהיה לכם לאלוקים. וכך אתם תהיו לי לעם. איזו מציאות מדובר כאן. מעניין מאוד שהספורנו, כשהוא מבקש להסביר את הפסוק הזה, פחות נתפס לבתוככם ויותר לצורה של המילה ללכת והתהלך. והוא רואה כאן שני פסוקים אחד אחרי השני. פסוק י' קובע, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. פסוק מדבר על המקדש, ומעניין שכאן קוראים לו משכן. ואחר כך, והתהלכתי לא במקדש הזה, אלא בתוככם. תזכורת, כמו ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ואומר הספורנו מיד במקור הבא, ונתתי משכני בתוככם, תשרה שכינתי בתוככם, בכל מקום שתהיו. כאן העיקר. כמו שיעד קודם העגל, ואומרו בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. וזה עיקר החידוש, ומיד נגיע. ולא תגאל נפשי אתכם לעולם. והתהלכתי בתוככם, והספורנו כבר עמד. אנחנו מדברים על מצב שבו לא יהיה מקום אחד, קדושה מרוכזת אחת, אלא המציאות כולה תהיה כזאת שאפשר יהיה להיות בקדושה. ועכשיו עיקר החידוש. והתהלכתי בתוככם, עניין המתהלך, ושונה מזה ההולך אל, הוא ההולך ענה וענה. לא אל מקום אחד בלבד. אני רוצה לומר שמי שהוא הולך, אני בדרך כלל גומר, הוא הולך למקום מסוים. כשאני רוצה לבטא טיול של שבת אחר הצהריים, הוא לא הולך אל, הוא מתהלך. עיקר העניין הוא ההתהלכות כאילו ללא כל יעד, ללא כל מטרה. סתם הליכה חברתית, התהלכות. המתהלך הוא ההולך ענה וענה לא אל מקום אחד בלבד. אמר אם כן, את הלך בתוככם, כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן ובמקדש, כאומרו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלומר שרק בזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם, קרי במקדש, דרך המקדש, ובאר זה באומרו אשר יוועד לך שמה, ונועדתי שמה לבני ישראל, הכל סביב המשכן, אלא מהי השאיפה של סוף ספר הקורבנות, ספר הקדושה, ספר הפרטים של המקדש, אלא את הלך בתוככם, את הלך סתם בלי יעד מסוים, ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם. כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור, הוא קדוש משכני עליון, שבו תשלם כוונתו. כי אומרו השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, ואל זה אביט אל עני ונחה רוח וחרד על דברי. והייתי לכם לאלוהים, אהיה לאלוהים מיוחד לכם. לא יהיה לכם אלוהים ומנהיג זולתי, וכן יהיה נצחיות מציאותכם ממני בלתי אמצעי, כמו שהוא לשאר הנבדלים הנצחיים. בלתי אמצעי הכוונה היא בלתי העניין הספציפי של משכן או מקדש. ומיד נברר את זה. בהיותכם אז, מתי? כשתתהלכו עמי בגן עדן, בצלמי כדמותי. כמו שהייתה הכוונה, והנה שני ציוני דרך היסטוריים. בבריאת האדם, ואחר כך ובמתן תורה. ולזה אמר, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. כי אמנם במתן תורה, לולי השחיתו, הייתה הכוונה לשום אותם במעלת ימות המשיח ועולם הבא, יעד בזאת הפרשה בליסבת. הדברים הם קשים מעט, ונדמה לי שבעיון בספורנו נמצא עולם ומלוא. חזור לרגע הראשון בבריאת האדם לפני החטא ואחרי החטא. ההתהלכות בתוככם היא בדיוק מה שנמנע מהעולם רגע אחרי החטא. לפני החטא, ההיסטוריה מתוארת בפסוק אחד. האדם ואשתו שניהם ערומים ולא יתבוששו. המציאות היא טבעית. וכיוון שהמציאות היא טבעית, הרי שההתגלות האלוקית אל האדם גם היא מופיעה בשיא הטבעיות. החטא, הנחש, המציאות שהתרחשה בעקבות החטא, גורמת למשחק המחבואים הראשון בעולם. האדם מתחבא בתוך עץ הגן, האלוקים קורא לו ושואל אותו את שאלת השאלות היקר. הרד"ק, הרלב"ג, פשטנים, נוגעים כמו רש"י במקום בשאלה מה פירוש אייכה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע אייכה. רש"י עונה את התשובה המפורסמת, ביקש להיכנס עמו בדברים. אבל הרד"ק מציע שם פשט הרבה יותר פשוט. אייכה כמו שהיית לפני 5 דקות. אייכה כמו שאתה, ערום, טבעי, בלי משחקים, בלי לבושים, בלי תחפושות. אייכה מאפשר לי להתהלך בתוככם כאחד מכם. ממתי התחלת לא לירא ממני, אלא להזדעזע ממני? כאן נמצאת הנקודה הגדולה. החטא גורם לניכור שבעקבותיו האדם לא יכול להיות טבעי, לא כלפי עצמו ולא כלפי אלוקיו. כשהאדם עובר את החטא הזה, הוא לא יכול להיגלות בצורתו הטבעית יותר. חסד הראשון של התורה, שתחילתה חסד וסופה חסד, יהיה להלביש את האדם כותנו אור. מרגע זה ואילך, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתהלך בתוכנו באותה הצורה שהוא יכל להתהלך בה. הצורך לחסות את הערווה נובע מאותה הבושה שאומרת שכאילו יש סתירה שלא יכולה להתאחות לעולם בין ערוותי לבין המצב הרוחני שלי. כשהאדם מתחבא בתוך העץ והקדוש ברוך הוא קורא לו והוא עונה לו, אירום אנוכי ואחווה, הוא עונה לו בפעם הראשונה בעצם את המשפט המחריד, ריבונו של עולם, אני צריך להתלבש לפני שאני נפגש איתך. אני לא יכול להיפגש איתך כמות שאני. וזאת הנפילה הגדולה של האדם עם החטא. ובנפילה הזאת של האדם, האדם יורד, ומכאן ואילך תתחיל הנפילה והיא תעבור שלב שלב, ואולי נעבור איתו אותם, את השלבים האלה, בקיצור מוחלט. הוא מכסה את ערוותו, וערוותו היא זו שתפיל בעוד 10 דורות את העולם כולו. בסופה של פרשת בראשית, יהיו אלה בני האלוהים שיראו את בנות האדם כי טובות הנה, והארץ תתמלא במה שהיא תתמלא, והעולם יחוסה. כי האדם שחש חופשי מקודם, חש קודם כל חופשי מיצריו שעכשיו לא נותנים לו להיות שולט, אלא נשלף תחתיהם. וממילא עכשיו הוא לא יכול להיות בו זמנית גם אדם וגם עובד אלוה הממשי. כך הוא לא מסוגל להיות קדוש באמת. הוא יצטרך לקבוע מקום, זמן, שעה, שבה אפשר להיות קדוש. אבל הוא לא יכול לחיות בארצות החיים. בארצות החיים, כפי שחז"ל מכנים, שני דברים: את גן העדן ואת ארץ ישראל. הוא לא יכול לחיות במקום שבו כל הזמן הוא מסתובב בקדושה.
כי המציאות הופכת להיות מפריעה לו. כשהוא נשלט על ידי יצרה והוא מפסיק להיות חופשי, הוא גם מתחיל לנהל עולם שאיננו חופשי לאמת שלו. המבול מגיע ומחלה את העולם הקודם. הוא מתגלה איש אחד צדיק שיציל את העולם. והאיש הזה הולך ומציל את העולם, אבל בסוף הוא נוטע כרם ושוקע בטיפת יין יתירה. אבל מתי הוא ייפול? הוא ייפול כשחם בעידודו של כנען ילכו לראות את ערוות אביהם. ושוב בדיוק מאותה סיבה העולם שוב ייפול. 10 דורות יעברו עד שמשם הבן האחר ייוולד האדם שתפקידו יהיה ללכת ולכבוש את ארץ כנען, שלעולם לא תיקרא בתורה בשם האידיאלי של ארץ ישראל, אלא רק ארץ כנען. הוא יהיה הראשון שיתווה למול את עצמו, לשלוט על עצמו, להתהלך לפניי. והוא יצטרך לנהל עולם, או לנהל עם, שתפקידו יהיה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה. לא תעשו. והעם הזה תפקידו יהיה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. והשאיפה איפה של העם הזה תהיה לא להוביל את העולם למצב שאחרי המוות, אלא להחזיר את העולם למצב של החיים השלימים, שבהם יכולים האנשים להתהלך ערומים לרוח היום והאלוקים יתהלך בגן. זאת השאיפה של והתהלכתי בתוככם. העם מקבל את התפקיד, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואז הוא חוטא בעגל. כשהוא חוטא בעגל, טוען הספורנו, הוא שוב חייב לצמצם את הכל דווקא למשכן. אין הפירוש שלעתיד לבוא מלכתחילה לא אמור היה להיות מקדש אלמלא חטא העגל, אלא שעכשיו בעקבות חטא העגל מצמצם הכל שוב למקום אחד של קדושה, בצורה אחת של קדושה, דווקא במציאות אחת. וכך העולם, או העם הזה, שתפקידו היה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, קוראים בו שני דברים, בו זמנית. וכדאי לתת עליהם את הדעת פעם באריכות רבה הרבה יותר, אני רוצה פשוט בגלל סיום הספר לראות את הרצף כולו. קוראים לו שני דברים מהותיים. הוא מתמקד למקדש, הוא מתמקד לפרשיות המשכן של סוף ספר שמות, וחטא העגל גורם לדבר מהותי מאוד, יוצאת הקדושה מן הבכורות, ועוברת עכשיו להיות רק נחלתם של הלוויים. הבכורות שהיו אמורים להיות הקדושים, המשרתים את השם, העובדים במקדש, מעבירים את קדושתם אל הלוויים. ההעברה הזאת של הקדושה מן הבכורות ללוויים בחטא העגל היא אותו התהליך. היא המציאות שבה הקדושה מתמקדת במקום מסוים דווקא, בשבט מסוים דווקא, ולא יכולה להתפרס על כולם. שכולנו נחזור להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואגב, אותו הספורנו שמציע כאן את ההצעה האדירה הזאת, הוא זה שמסביר, אנחנו ערב שבועות, אחרי מצוות הביקורים מופיעה בתורה מצוות ביאור המעשרות. שם במצוות ביאור המעשרות מופיעים הפסוקים שצריך להגיד האדם הבא אל הכהן, אל המקדש, והוא צריך להתוודות את בידוי המעשרות. בידוי המעשרות הוא אומר לו, ביארתי הקודש מן הבית. וגם נתתיו את מה? את הקודש. ללאיתי ולגר, ליתום ולאלמנה, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני. פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, את ישראל וכו'. כל הפרשנים התקשו בפסוק. הקושי הוא פשוט. איך אתה יכול לבאר את הקודש וגם לתת אותו? אם הוא מבואר, לא נתת. ביארתי הקודש, אינני יודע מה זה הקודש, אבל אם ביארתי, כיצד נתתי? רש"י אומר שביארתי הקודש פירושו מעשר X, וגם נתתיו מעשר Y. יש כמה וכמה סוגים של מעשרות, האחד התבאר, האחד ניתן ללוי, וכך רוב הפרשנים הולכים. פורנו טוען שם טענה מרתקת. אותו הספורנו שלנו פה. ביארתי הקודש מן הבית, אומר הספורנו. אדוני הכהן, אני בא אליך למקדש ועומד עכשיו להתוודות. ואגב, מה שמוביל את הספורנו לפירוש הזה, שלפי רש"י, איזה וידוי יש לו? הרי עשיתי מה שצריך. אז מדוע זה נקרא וידוי? עשיתי כל מה שצריך. על פי הספורנו זה וידוי באסוציאציה הרגילה שלנו של וידוי. בא האדם ואומר כך, אדוני הכהן, אני מגיע אליך, ואני מגיע הנה מפני שאני צריך דרכך לארגן את כל ענייני הקדושה שלי בבית. עכשיו אנחנו עסוקים בסוגיית מעשרות, ולכן אני מגיע אליך. כן, אני רוצה לומר לך, מה שאני מגיע הנה למקדש לירושלים וצריך למצוא דווקא את הכהן, ומפני שאני ביארתי את הקודש מן הבית שלי. אתה יודע, בחטא העגל הלכנו אנחנו ולקחנו את החתיכת קדושה שהייתה לכל אחד בחמולה שלו וביארנו. אלמלא אותו חטא, היה לי את הכהן הפרטי שלי בבית. כל בחור היה קדוש. אבל אני ביארתי בחטאי את הקודש מן הבית. וגם, מוסבר בספורנו כמו המילה וגם שמופיעה לפעמים כמו ואף על פי. איך אומרת נעמי לרות ולעורפה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים, להם תעגנה. נניח ש, למרות, אף על פי. ואז פונה האדם אל הקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, אני ביארתי את הקודש. ואף על פי שנתתיו ללוי, ביארתי אותו ונתתי אותו למונופול אחד. אני לא עשיתי מה שצריך. אבל אתה ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך. אתה אל תעשה כפי שאני עשיתי. וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. זה שוב אותה נקודה. השאיפה הסופית של עם ישראל איננה עסוקה בעולם שאחרי המוות, היא עסוקה בעולם שבו הממלכה כולה יכולה להיות ממלכה של כהנים. והקדושה יכולה להיות שייכת לכל הגויים. במציאות הנתונה יש דרגות. יש קדושה כזאת וקדושה כזאת. אבל אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כי אז אנחנו נעסוק במציאות כזאת שבה העולם כולו מתוקן יותר, ושתיקונו של העולם כולו יבוא לידי ביטוי כמו שהיה לפני החטא. עולם מציאותי, מעשי, שמה שבא בו לידי ביטוי הוא שהאדם לא צריך למות כדי להיות אלוקי, אלא לחזור פשוט לטבעיותו, ולגלות שככל שהוא טבעי יותר, הרי הוא קשור יותר לאותו חלק אלוה ממעל שיש לו. פרשת בחוקותיי מופיעה אחרי פרשת בהר הגדולה, שמבררת את אותן הנקודות כל הזמן. לא רק אתה צריך להיגאל, אלא העולם כולו צריך לגלות שאין עבד בעולם שהוא עבד עולם, ואין ארץ שנמכרת לצמיתות, ואין קרקע שלא חוזרת לבעליה, ואין עולם בלי וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ואין עולם בלי כלי כל הארץ, כלי בני ישראל עבדים עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. כשהעולם חוזר לחופשיות שלו, לטבעיות שלו, למקוריות שלו, שם מתגלה בעולם קדושה. הפלא הגדול של פרשת בחוקותיי הוא שהסיומת של ספר הקדושה לא לוקחת אותנו לשמיים, אלא מחזירה אותנו לבישן מפני חדש, ולהשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זר. ודאי שיש עולם הבא. ודאי שאחרי מה שהוא קורא כאן ימות המשיח, בא עולם הבא שיעד הקדוש ברוך הוא בלי ספק. אבל לא בו עוסקת התורה. התורה שמגמתה הייתה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, הולכת לאט לאט ומראה איך האדם מתרחק מן השאיפה, ואיך השאיפה הזאת צריכה להתמלא על ידי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואיך הממלכה הזאת מתרחקת מזה שוב, ואיך היא הולכת ומתקנת את זה. וכשהיא מגיעה התורה הזאת למצווה הגדולה הכוללת את התורה כולה, כמו שקורא הרמב״ם, קדושים תהיו, היא אומרת את המצווה הזאת בדבר אל כל הדת בני ישראל, בהקהל. קדושים תהיו פירושו מצב שכולם יכולים להיות בו. מצב כללי, מצב ששייך למציאות, לא מצב חיצוני. אולי גם לכן, לנו במציאות הנתונה, קשה כל כך לקלוט. שפת אמת אומרת כל מה שאמרנו, כך לי נדמה, במילים קצרות מאוד, כאשר הוא מנסה להסביר את הפסוק החותם את פרשת הברכה, והולך אתכם כוממיות. לפני שניכנס אולי נגדיר את השאלה שלו, השפת אמת הרבה פעמים מעמיד אותנו בפני שאלות למדניות חסידיות יחד. השאיפה הגדולה של העמלים בתורה שהולכים בחוקותיי, של הקדושים שמגיעים לסוף ספר ויקרא, זה ללכת בקומה זקופה. שאלה שפת אמת, שאלה נפלאה, עוד רגע נראה אותה בפנים, נאמר אותה על פה. זה יפה מאוד, אבל לכאורה זאת בעיה. הרי לא מדובר פה על שאיפה של גנרלי. מדובר פה על שאיפה של אנשי תורה. הגמרא אומרת שתלמיד חכם אסור לו להלך בקומה זקופה. קצת ענווה, קצת צניעות. שאלה בסגנון מאוד חסידי. איך השאיפה של אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שבסוף תוכלו ללכת בקומה זקופה? כאן אומר השפת אמת דבר שאני חושב שהוא מאוד יסודי. והולך אתכם קוממיות בתחתית העמוד פרש רשי מתורת כהנים בקומה זקופה. אף על פי שאמרו חכמים שאסור להילך בקומה זקופה, שפת אמת זה מספיק כדי להסביר את השאלה. כאשר יהיה התיקון כראוי, כמו לעתיד, יוכל האדם לקבל מורא שמיים אף בקומה זקופה. הנחת היסוד שיראת שמיים סותרת תקיפות קומה היא האסון של ההתרחקות מגן עדן. האסון שממשיך בגלות, ובגלות מגן עדן, ובגלות מהארץ, ובמציאות שבה זה סותר את זה. במציאות שבה הקומה הזקופה עוסקת בקומה, בגוף. יראת שמיים עוסקת בחלק הקדוש. הוא ממשיך. כי הרי כך נברא. הוא נברא בקומה זקופה. רק שבעולם הזה, מחמת אבלי העולם, אי אפשר לקבל היראה רק על ידי כפיפות קומה והכנעה רבה. וזה עצמו עניין אומרם ז"ל בתורת כהנים על והתהלכתי בתוככם, שבו פתחנו את הדברים עכשיו, לא תהיו מזדעזעים ממנו. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר אני השם אלוקיכם וכו'. פירושו שיוכלו לקבל עול מלכות שמיים כמו שהם, בלי השתנות ושפלות יתירה כנ"ל. והיא ההבטחה שיוכלו להילך בקומה זקופה כנ"ל. זאת הפרשנות לברכה של דהוב. לא לעולם שהגמולים שלו שייכים לעולם אחר, אלא לעולם שבו אין סתירה בין יראת שמיים לקומה זקופה. בעולם הזה, כשממהרים וחושבים שכבר אין צורך ביראת שמיים לפעמים מתוך קומה זקופה, אנחנו רואים את מה שמתרחש. אבל השאיפה של מי שעובר את כל התהליכים מנעשה אדם בצלמנו כדמותינו דרך ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש והתקדישתם והייתם קדושים, היא להגיע לעולם מציאותי שבו מגלים שאין סתירה בין קומה זקופה לבין יראת שמיים. לא יש לי. זהו עולם שבו מי שמתעניין בזה שהשיג לכם דיש ובציר ובציר ישיג את זרה, הם העמלים בתורה ומקיימי מצוותיו. ואין משרד שבו עוסקים בדיש ובבציר, ומחלקה שבה עוסקים בעניינים של תורה ומצוות. אלא העמלים בתורה, הם אלו שהברכה הגדולה ביותר שהם יכולים לקבל שייכת למחסני התבואה. כי הכל מחובר. כי הם חוזרים למצב של קדושה. קדושה מציאותית. שבה אני יכול להיות במציאות, אבל להיות נבדל. לשון אחר, לחיות במציאות. ולשלוט בה, ולא להישלט בכתר. אולי סיומו של ספר ויקרא, ובעצם גירתם של שלושת הספרים האלה. מהלך שמתחיל מי האדם שלפני החטא חי בעולם שבו הכל טבעי, שבו האלוקים והוא הולכים יחד כאחד מכם, והוא ירא את האלוהים לא מפני שהאלוקים מפחיד אותו, אלא מפני שהוא פשוט ירא אותו. עולם שנגמר ברגע שהנחש התערב. הנחש שהצליח לקחת את האישה ואת האיש ואת העולם כולו ולהחדיר לתוך העולם את המצב של אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ואין פירוש למשפט הזה של הנחש אלא אלוקים צורר אתכם. כי אם לא אוכלים מכל עץ הגן, אז איך אתה רוצה שנחיה? והרי אתה היודע שמה שאלוהים אמר באמת בפרק הקודם, והזכרנו את זה כבר פעם, הוא בדיוק ההפך. יצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן, אכול תאכל. לא פעם אחת, בריבוע. ורק מעץ אחד, מפרי עץ אחד, ממנו אל תאכל. והנחש מצליח להפיל את חווה. במקום לדחות את דבריו ולומר לו שהאלוקים ואנחנו זה הולך ביחד ושהאכילה מכל העץ היא טבעית לי כמאמינה בדיוק כמו אי האכילה מהעץ האסור, עונה לנחש בדיוק את מה שהוא ביקש. אומר האישה, פרי עץ הגן אוכל, פרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו. הנה בפעם הראשונה אלוקים נכנס לתמונה רק במה שאסור. מפרי את הגן נאכל, לא אמר אלוקים אכול תאכל. נאכל כי אנחנו נורמליים. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו. לא נאכל כי אסור, כי הוא מפריע. ואז היא מוסיפה את אותו חלק אומלל במשפט, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותו. מי לימד אותה להוסיף את ולא תגעו? התפיסה הדתית שהיא נכנסה אליה עכשיו. המצב שבו האלוקות הטבעית, שעד לפני רגע הייתה חלק ממנה, הופכת להיות לישות חיצונית, מפחידה, מאיימת, שכדאי להיזהר ממנה, לברוח, לא לאכול, לא לגעת, לא להתקרב. וכך היא נופלת, וכך הוא נופל, וכך מצליח הנחש להיכנס לתוך חייו שלה. מאותו הרגע שבו האדם מתרחק מגן העדן, הוא בעצם שואף לחזור אליו. כל המהלך כולו הוא מהלך של שאיפה לחזור אל הגן שממנו גורש האדם. והחזרה אל הגן סופה ובהתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי. היא הסוף הזה, נתגלה ההליכה המשותפת הזאת, ובהולך אתכם קוממיות, לעולם שבו מתברר שמורה שמיים וקומה זקופה הולכים יחד. נדמה לכם שדווקא ספר הנבדלות, דווקא ספר ההתחדשות, הפרישות, היציאה, ספר המצוות העמוס ביותר בחמישה חומשי תורה. דווקא הוא מסיים את הכל במציאות האידילית, שבה יראה וקומה זקופה, מבררת באמת מהי קדושה בתוך החיים, בתוך המציאות שעליה דיברה תורה בבעתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובזה תהיו לי סבולה מכל העם. כאן נכנסת התורה למהלכים של הפרטים, של ההסתבכות, של הדרך, של העליות והירידות של אותו הרעיון, כאשר אין ארץ ואין מציאות טבעית ויש הליכה מרוחקת. כל זה מתחילים להיכנס מכאן על פי סדר.